שלום,
אני רון
ואני יואב, והיום אנחנו נמצאים כאן בפודקאסט השאלה. אנו בפודקאסט השאלה, שבו אנו מדברים ודנים על כל הסובב אותנו. פודקאסט השאלה, מתחילים. שלום רון.
שלום יואב.
אז היום אחרי פגרה מסוימת שהייתה לנו בפרקים, אנחנו חוזרים, והפעם בריאיון עם אמיר טיבון, שהוא עיתונאי, סופר וגם תושב עוטף ישראל, והנה הריאיון.
אז כן, אנחנו חוזרים אחרי פגרה, אבל חוזרים בריאיון מאוד מעניין, כמובן בעקבות המלחמה ולא רק, עם אמיר טיבון, הנה הריאיון.
האזנה נעימה.
שלום לך, אמיר טיבון, סופר, עיתונאי, תחקרן ופרשן.
היי, שלום לכם, מה שלומכם?
אנחנו בסדר. אז קודם כל נשמח שתספר לנו מה המצב כרגע עם תושבי הקיבוץ שלך, נחל עוז.
אז קיבוץ נחל עוז, קצת יותר מ-400 איש, בעצם פונה בלילה של 7 באוקטובר, בשעות הלילה, וחלק מהאנשים רק לפנות בוקר. אבל בשורה התחתונה כולם יצאו מהיישוב, ורוב הקהילה הגיעה לקיבוץ משמר העמק, שזה ליד הפולה, והם כבר כמה שנים הקיבוץ המערך שלנו בעיתות מלחמה, עוד שהייתה איזושהי הסלמה לאורך הגבולים עזה, רוב הקהילה הייתה מגיעה למשמר העמק, אבל לרוב זה היה לתקופה של שבוע, שבועיים, והפעם האנשים המדהימים בקיבוץ הזה קיבלו החלטה לארח אותנו לשנה. והם הכשירו עבורנו גני ילדים ובונים שם עכשיו שכונה של קרבילות שאנחנו אמורים לעבור לגור בה בקרוב, ואנחנו נהיה פה בחודשים הקרובים. יש גם קבוצה מהקיבוץ שלנו שנמצאת בקיבוץ קרמים ליד באר שבע, בעיקר אנשים שעובדים בדרום ורצו להישאר בדרום, ולבסוף הוותיקים שלנו, דור המייסדים של הקיבוץ, שזה אנשים בני 85 ומעלה, עברו לפני כמה שבועות לאיזשהו בית דיור מוגן בבת ים, כי התנאים הפיזיים במשמר העמק כאילו להם קשים, זה חדרים מאוד קטנים, וזה קיבוץ מאוד הררי כזה, יש הרבה עליות בירידות. אז בעצם בשנה בהיסטוריה של הקיבוץ, הקהילה שלנו מפוצלת לשלושה מוקדים, וזה מצד אחד בכל אחד מן המוקדים יש אנשים נדרים שמארחים ועוזרים, ומצד שני זו סיטואציה קשה לקהילה שהייתה רגילה לחיות ביחד ולהיות מאוד קרובה, פתאום להיות מפוצלת ככה.
כן, זה נשמע באמת סיטואציה לא סימפטית, אבל באמת זה חשוב שיש אנשים טובים שמוכנים לעזור. ואם לרגע נסתכל, אתה יודע, על הסיבה לפינוי, אז לפי דעתך, כן, כעיתונאי וגם כתושב העוטף שחווה את המציאות היומיומית, מה בדעתך הדרך הרצויה כרגע להמשך המלחמה, והאם אתה בכלל מגדיר איזשהו ניצחון, ואם כן, אז איזה ניצחון?
אז קודם כל אני אגיד שכרגע לא ברור בעצם האם אנחנו עדיין בתוך מלחמה של ממש בגזרת עזה. זה נראה שיש איזושהי פעילות בט"ש בצפון הרצועה מול נחל עוז, פעילות מאוד אינטנסיבית. אני הייתי בקיבוץ לפחות פעם בשבוע, בשבועות האחרונים, יש הרבה פיצוצים, הרבה בומים, אבל אין שם כרגע כוחות מתמרנים, ויש את המבצע הגדול של אוגדה 98 באזור חאן יונס, אבל זה נראה כמו מצב אחר ממשל לפני חודשיים, כשממש ראינו מלחמה בקץ נרחב. העמדה שלי אישית היא שהמשימה הכי דחופה כרגע למדינת ישראל זה להחזיר את החטופים. אנחנו כבר 5 חודשים בתוך המלחמה הזו. אני חושב שחיילי צהל עשו המון המון דברים חשובים בתוך עזה. שמעתי הרבה גם מאחי הצעיר, שהוא קצין קרבי שהיה שם בגזרה לא מעט זמן. ובאמת, אני חושב שהמציאות הביטחונית מאוד השתפרה. ומצד שני, לחטופים שלנו, כולל שני חברים שלי מהקיבוץ, עומרי מירן וצח עידן, שניהם אבות לילדים קטנים, אין זמן. אין זמן. הזמן עוזל, אנחנו כבר הרבה יותר מדי זמן בתוך הסיטואציה הזאת, החיים שלהם בסכנה. אני חושב גם על החיילות הצעירות שנחטפו ממוצב נחל עוז, סמוך לקיבוץ. חייבים להחזיר אותם. זאת צריכה להיות כרגע המשימה הכי דחופה, לנסות לשאוף לאיזושהי עסקה שתאפשר את החזרה שלהם הביתה. ברור שלעסקה כזו יהיו מחירים לא פשוטים, זה לא יהיה משהו שאנחנו נשמח עליו, אבל בלי עסקה כזו אנחנו נאבד אותם, וזה יהיה הרבה יותר גרוע.
אבל אתה יודע כמה שזו שאלה מאוד קשה, אני לא יודע אם יש עליך תשובה, אבל עסקה כזאת יכולה אפילו לכלול מצב שבו האיום על העוטף, גם על היישוב שלכם, יחזור. זה מחיר שאתה באופן אישי ואתם מוכנים לקבל?
תראו, קודם כל, בזמן שאנחנו מדברים, אנחנו מקליטים את השיחה הזאת יום חמישי בערב, לפני 20 דקות היה צבע אדום בנחל עוז. יש לי חבר שנמצא שם הערב, ישן בקיבוץ, ובעצם מצא את עצמו רץ לממד תחת אש, אוקיי? אז צריך קודם כל להבין את הסיטואציה. עכשיו, אני אגיד ככה. אם כתוצאה משחרור החטופים בעסקה, הלחימה תתארך, וזה ייקח יותר זמן להסיר את האיום של חמאס, ואנחנו כתוצאה מכך נשאר פליטים בארצנו למשך עוד כמה חודשים, בתנאים לא פשוטים. תראו, אני כרגע אשתי ואני ישנים באותו חדר קטן עם הילדות שלנו, מזרונים פזורים על הרצפה, זה לא דבר מאוד סימפטי. אבל אם אנחנו נצטרך להישאר בתנאים הללו, מחוץ לבית, לעוד כמה חודשים, כתוצאה מעסקה שתחזיר לנו אנשים בחיים ותוציא אותם מהתופת וההתעללות בעזה, אין כאן בכלל התלבטות. אני סומך על הצבא, למרות המחדל האדיר שלהם בשביעי באוקטובר, שזה באמת כל מי שבצמרת שותף למחדל הזה וצריך ללכת הביתה בעיניי, בלי הבדל בין דרג צבאי ומדיני, אבל אני חושב שהם באמת הכוחות הלוחמים עושים שם עבודה יסודית וטובה, ואם נצטרך עוד כמה חודשים להשלמת המשימה, אבל התמורה לכך תהיה שאנשים שלנו יחזרו הביתה בחיים, בעיניי אין בכלל שאלה שתשווה את המחיר.
כן, בהחלט דילמה גדולה, ולאור מה שקרה בשביעי לאוקטובר, מה אתה חושב שצריך לעשות בגזרת הצפון, שגם שם התושבים מתמודדים עם איום דומה, גם כן, מפונים?
קודם כל, הצפון זה נושא שהוא יקר
לליבי
גם באופן אישי, כי אני גר בצפון, ואני מכיר את אמנם בכמעט עשור האחרון, מוקד החיים שלי בנחל עוז, אבל בתור ילד אני גדלתי בגבול הצפון, אבא שלי היה איש צבא, שירת בלבנון, כל הילדות שלי הייתה במקומות שעכשיו מופגזים לאורך הגזרה הזאת, גם יישובים שגרתי בהם וגם הבסיסים הצבאיים שהייתי מבלה בהם הרבה שבתות כשאבא שלי לא היה מגיע הביתה. ואני חושב שבנושא של הצפון המצב עוד יותר גרוע מאשר בעוטף, כי אצלנו, א', יש כרגע פעילות צבאית שמשפרת את המצב הביטחוני, הוא לא מושלם, אבל זה לא ספק. אנחנו רואים שיש הרבה פחות ירי לעוטף, והמצב השתנה. בצפון בעצם הפעילות הצבאית היא יותר מוגבלת. אני מתרשם שצהל מנצח שם ברמה הטקטית, זאת אומרת, לחיזבאללה יש יותר הרוגים, ולנו יש פחות נפגעים, אבל האיום בהחלט לא מוסר ולא קרוב להיות מוסר בצפון. בנוסף, בצד האזרחי-כלכלי, שהוא לא פחות חשוב כדי לקיים את ההתיישבות בגבולות, אז אצלנו הוקמה מנהלת תקומה שעוסקת בשיקום העוטף. זה גוף שהוא לא פוליטי, הוא עצמאי מן הממשלה, יש בו אנשי מקצוע רציניים מאוד, ויש להם הרבה תוכניות יפות לשיקום העוטף. צריך לראות עדיין מה יצא מהתוכניות האלה, אבל יש הרבה כוונות טובות ויש תקציבים. בצפון אין שום דבר דומה לזה, אין איזושהי מנהלת שיקום, אין איזשהו גוף עצמאי מן הממשלה שאחראי על הצפון. ואני פוגש כאן פליטים מן הצפון, אנשים שהם עכשיו הפכו להיות שכנים שלנו, מקריית שמונה, מחניתה, מעוד מקומות, והם בייאוש מוחלט. ייאוש מוחלט, והרבה מהם לא מתכוונים לחזור לגור שם.
ואפשר להבין את זה, זה מצב מאוד קשה. אבל אם נעשה רגע עוד פעם איזשהו דילוג בין החזיתות, מה שנקרא, אז אתה סיקרת רבות את הסכסוך הישראלי-פלסטיני, גם כתבת ספר על אבו מאזן. האם המלחמה, נכון. האם המלחמה שינתה את נקודת המבט שלך על הסכסוך הזה באיזשהו אופן?
אני חושב שכל אדם שאירועי השביעי באוקטובר לא ערערו מעט את תפיסת העולם שלו, ולא גרמו לו למחשבות והרהורים על צדקת דרכו, אני ממליץ לו ללכת לדבר עם איש מקצוע ולהיבדק. כי זה אירוע כל כך מטלטל, ש... הוא חייב לגרום אצל כל אחד מאיתנו לחשבון נפש. ואני יכול להעיד גם עליי באופן אישי, שבהחלט יש כאן דברים שאני חושב עליהם לא מעט מאז השביעי באוקטובר. תראו, קיבוץ נחל עוז ורוב הקיבוצים בעוטף, היו שם אנשים מעזה שנכנסו לעבוד ביישובים, ואנחנו היינו גאים לספק להם פרנסה ולעזור להם לצאת ממעגל העוני ברצועת עזה. היו הרבה אנשים ביישובים לאורך הגבול שהיו שותפים למיזמים לסיוע לאוכלוסייה בעזה, למשל המיזם המדהים שנקרא בדרך להחלמה, שהיו מלווים חולים מעזה לבתי חולים בישראל לקבלת טיפולים. ולגבי החמאס אני חושב שאף פעם לא היו אשליות. זאת אומרת, כל מי שגר בעוטף עזה, בטח ביישוב כמו נחל עוז, אחד היישובים המופגזים בישראל, יודע שבצד השני של הגבול יש אנשים שקמים בבוקר ורוצים לרצוח אותך. ואתה יודע. אבל האכזבה והכאב הגדול שיש להרבה אנשים מהשביעי באוקטובר זה דווקא המעורבות של האוכלוסייה האזרחית, מה שקראו הבוזזים שנכנסו ליישובים וגנבו והשחיתו, וחלקם גם יהיו שותפים למעשה אלימות, וזה דבר שהוא מעורר הרבה מחשבות. אני עדיין חושב שבטווח הרחוק, בהסתכלות אסטרטגית רחבה, בסוף בארץ הזו חיים עוד יותר כמות שווה של יהודים וערבים. אנחנו צריכים לחלוק אותה באיזשהו אופן. אף אחד לא הולך לשום מקום. אחרי מלחמת ששת הימים, ב-67, עזבו את רצועת עזה בערך 10% מן האוכלוסייה שם. זאת אומרת, אז היו 400,000 איש בעזה ובערך 40,000 עזבו. בואו נדמיין שהיום 10%, 20% מתושבי עזה החליטו להגר למקום אחר, ויהיה מי שיקלוט אותה, שזה סימן שאלה מאוד גדול. בתסריט כזה עדיין יהיו בעזה קרוב ל2 מיליון בני אדם. מה אנחנו עושים איתם? אז אני לא חושב שאנחנו יכולים להיפטר לגמרי מהצורך למצוא בסוף איזושהי דינמיקה של חיים משותפים, אבל בהחלט האירועים הקשים של השביעי באוקטובר מטילים ספק לגבי היכולת לקדם את זה, בטח בטווח הזמן המיידי, בוא נאמר כך.
כן, ומבחינת הרשות הפלסטינית, האם לדעתך היא עדיין יכולה להיות השולטת ברצועת עזה אחרי המלחמה ופרטנר בעתיד לשלום עם ישראל?
בוא נפריד רגע בין הרשות הפלסטינית כארגון לבין האיש שעומד בראשה, מחמוד עבאס אבו מאזן, שאני קצת מכיר אותו. הוא איש מאוד מבוגר. כלומר, יש עכשיו ויכוח בארצות הברית לגבי שני המועמדים שם לנשיאות, ביידן כבר על 80, טראמפ מתקרב ל-80, אבל אבו מאזן הוא קרוב יותר ל-90. הוא איש שמנותק לחלוטין מלכי הרוח הציבוריים של המאה ה-21, של הרשתות החברתיות, של השיח של הדור הצעיר יותר ברחוב הפלסטיני ובכלל בעולם הערבי. הוא איש מושחת ותאב כוח, שבעצם לא מקיים בחירות כבר כמעט 20 שנה, והוא בעיניי לא רלוונטי לשיח על היום שאחרי ועל העתיד. אני סבור שגם אצלנו ההנהגה צריכה להתחלף. גם בישראל יש כרגע מנהיג מאוד מאוד בעייתי, אדם שרק אתמול ועדת חקירה ממלכתית מצאה אותו אחראי למותם של 45 אזרחים באסון מיותר שאפשר גם למנוע. וכמו שאני חושב שנתניהו צריך להתחלף כדי שישראל תהפוך למדינה טובה יותר ותוכל להגיע להישגים בהמון תחומים, כולל ביחסים עם מדינות ערביות שכנות, אין לי ספק שגם הרשות הפלסטינית, בשביל להפוך לפרטנר לאיזשהו סוג של הסדר בעזה, חייבים להיות שם חילופים מאוד משמעותיים בצמרת. גם אבו מאזן, גם כל הקבוצה המושחתת שמקיפה אותו לא יכולים להישאר, והרשות צריכה לעבור רפורמה מאוד משמעותית בנושאים של חינוך ושל הסתה ושל בכלל ההתנהלות הכלכלית שלה, שלא תהיה מושחתת. אם זה יקרה, אני חושב שהם עדיין עדיפים על פני החמאס, כי בשורה התחתונה גם היום ביהודה ושומרון, ישראל יודעת לעבוד עם הרשות הפלסטינית ויודעת לשתף את הפעולה בצד הביטחוני בעיקר, וזה לא משהו שכדאי לזלזל בו. היו אצלנו אנשים בממשלה שהייתה להם איזו מין תפיסה שהחמאס הוא נכס והרשות היא האויב האמיתי, ואני חושב שבשביעי באוקטובר ראינו
שהאויב האמיתי שלנו זה החמאס, ולא ספק בכלל. כן, זה נכון, זו תפיסה שעוד אז כשהיא נאמרה נשמעה לכל הפחות משונה, ועכשיו בוודאי נשמעת הזויה לחלוטין. אבל כעת, כעת נשמח לעבור לכמה שאלות מחוויותיך כעיתונאי. אפשר גם חלק מהנושאים אולי להשיק גם למלחמה הזאת. אתה נכנסת לסוריה בזמן מלחמת האזרחים.
אה, בעצם אני פרשת נוסטלגיה.
כן, עברנו קצת על הרזומה. מה הייתה אולי החוויה הכי מפחידה או הכי זכורה לך משם? בכל זאת מקום קצת מיוחד.
הייתי שם בשנת 2012 לדעתי, 2013 זה היה, יחד עם איתי אנגל, שעבדתי איתו על תוכנית עובדה, אחד העיתונאים הטובים בעולם, בתחום של סיקור אזורי מלחמה, ואני הייתי תחקירן וגם סוג של מתורגמן באירוע הזה, אז הערבית שלי הייתה מאוד חזקה, והיינו באיזשהו... אירוע ככה שבכלל הלכנו לצלם בטורקיה, פליטים שנמלטו מן המלחמה בסוריה ופתאום נוצרה הזדמנות להיכנס ובלי לברר יותר מדי ובלי לחשוב יותר מדי עשינו את זה ופגשנו שם מורדים שנלחמים במשטרה אחת והחוויה הכי חזקה הייתה האופן שבו הם דיברו על ישראל. זאת אומרת, הם ממש דיברו על זה שהם רוצים לשתף פעולה עם ישראל נגד הציר הזה של אסד, חיזבאללה, איראן. ואחר כך בתור כתב מדיני, כעבור כמה שנים, אני סיקרתי את כל האירועים הדרמטיים שבמסגרתם ישראל התקרבה לעולם הערבי, אבל בדיעבד אני ראיתי את זה בעיניים פעם ראשונה בביקור בסוריה, שם אנשים מאוד מאוד פשוטים, פלאחים, באו ואמרו, בשביל להילחם באיראנים, אנחנו מוכנים גם לעבוד עם ישראל.
מעניין, מעניין מאוד, ועכשיו נקפוץ לאזור גיאוגרפי אחר. יש לך היכרות מוקדמת עם אוקראינה ותושביה, גם שם היית, ורצינו לשאול, האם תוכל לנסות ולהעביר לנו את הלך הרוח באוקראינה לאחר שנתיים של מלחמה, איך שאתה רואה את זה?
תראו, אני לא יכול לדבר על זה היום, כי אני לא הייתי שם הרבה זמן, הייתי שם לפני עשור, כשהייתה בעצם המלחמה הקודמת, הקטנה יותר בין אוקראינה לרוסיה. ואז באמת הסתובבתי שם שבוע, עשיתי... סדרת כתבות על היהודים באוקראינה, זה היה מרתק. אגב, ראיינתי אז דיפלומט צעיר במשרד החוץ האוקראיני, שקוראים לו דימיטרו קולבה, היום הוא שר החוץ שלהם, אחד הדיפלומטים המפורסמים בעולם כיום, אבל אני לא רוצה להתייחס לאירועים שמתרחשים עכשיו, כי באמת באמת אני לא מספיק מבין בזה, ולא הייתי שם כבר תקופה ארוכה. אני רק אגיד שבאופן אישי, אם מסתכלים על זה קצת כמשחק כדורגל, אני בצד של האוקראיני. אני חושב ש... כמו שהנשיא ביידן אומר כל הזמן, הם בעצם קו ההגנה הראשון של הדמוקרטיה בעולם, והם עומדים בפרץ אל מול הברית המסוכנת של פוטין ואיראן, ואנחנו צריכים קצת להתבייש שאנחנו לא תומכים בהם מספיק, כי באמת באמת הם נלחמים נגד האויבים שלנו בסוף. הכלים שאיראן נותנת שם לרוסיה, הם עוברים ניסויים באוקראינה, ובהמשך יום אחד ירצו להשתמש בהם נגדנו. אז ניצחון אוקראיני, וגם
שלנו. כן, אני חושב שבסוף יש קונצנזוס בציבור בעניין הזה. הגענו לשאלה האחרונה, שבעצם יכולה לסכם את כל הרעיון.
כן.
האם ומתי אתה מתכוון לחזור לנחל עוז?
בנחל עוז כרגע בעצם, אני יכול להגיד שיש, ואגב, זה נכון להרבה יישובים בעוטף, יש שלוש קבוצות פחות או יותר של אנשים. יש אנשים שאומרים, אני בטוח עוזר 100%, רק כאילו כבר תנו לי כבר להיכנס לבית שלי. יש אנשים שאומרים, אני בחיים לא חוזר. שתי הקבוצות האלה הן די קטנות בסך הכל. ויש קבוצה מאוד גדולה שאני משתייך אליה, שאנשים שאומרים, אני רוצה לחזור, אני רואה את זה בתור הבית שלי, אני מתגעגע, אבל אני רוצה לראות קודם כל מה קורה. אני רוצה לראות מה קורה גם בצד הביטחוני, ולא פחות חשוב בצד האזרחי, חבר'ה, תבינו. אם אנחנו רוצים שנחל עוז יפרח ויסגשג, ועוד לא סתירות, ואותו דבר נתיבות ואופקים וכל המקומות שנפגעו באותו יום, צריכה להיות כאן מחויבות אמיתית של מדינת ישראל לשינוי המצב בדרום, לא רק בצד הביטחוני. מי שגר בדרום קצת מכיר את האמירות האלה, שלמשל בנושאים רפואיים מסוימים אין מענים בדרום, שהרכבת לשדרות פתאום יש איזו תקלה ויומיים אין רכבת, כל מיני דברים שבמדינה נורמלית לא צריכים לקרות, ובטח לא באזור שאתה רוצה לתת לו עדיפות ולמשוך אליו אוכלוסייה חזקה. וכאן אנחנו מצפים לראות את השינוי של אחרי השביעי באוקטובר, בצד החינוכי, בצד התחבורתי, במשאבים שמושקעים באזור, ואני מאמין שאם המדינה באמת תתגייס פה, אז אנחנו, הרוב הגדול של אנשי קהילה יחזרו, ואנחנו גם נביא משפחות חדשות ליישוב. אבל זה המבחן של מדינת ישראל פה כרגע.
זה המבחן של כולנו, ואני מקווה שנצליח בו כחברה, כמדינה, גם עם הממשלה הזאת או ממשלה אחרת, בסופו של דבר מטרה מקודשת.
זה הכי חשוב, אני מסכים איתכם.
אמיר טיבון, אנחנו מאוד מאוד מודים לך על הרעיון הזה, שמחנו מאוד לדבר איתך.
בשמחה רבה.
תודה.
תודה רבה. תודה רבה יואב. זה היה פודקאסט השאלה, אנחנו מאוד מקווים שנהנתם. אם כן, אתם כמובן מוזמנים לרשם עלינו בפייסבוק, בטוויטר, וכמובן באפליקציות הפודקאסטים, ספוטיפיי, אפל פודקאסט, גוגל פודקאסט, ולהזין לעוד פרקים שלנו. ועד אז, אנחנו נשתבע, להתראות.
יום נעים.